כשאני חושב על רשתות חברתיות, אז השמות הראשונים שקופצים לי לראש הם שמות כמו פייסבוק ואינסטגרם, או טוויטר או טיק טוק. רק לעתים רחוקות אני חושב בכלל על סנאפצ'אט. איפשהו קטלקתי אותה במוח בתור איזשהו מוצר שהיה פעם ודי נעלם, וגם אני באופן אישי אף פעם לא ממש השתמשתי בו. אבל יכול להיות שהדעה הזו, שאולי הייתה נכונה עד לא מזמן, הולכת להשתנות.
שלום וברוכים הבאים לתמונה הגדולה. מה שאנחנו עושים בפודקאסט הזה הוא לבחור בכל פרק חברת טק אחרת ולנתח ביחד את האסטרטגיה שלה. והיום בפרק חברת סנאפ, הרשת החברתית שהצליחה לעשות את הקאמבק כנגד כל הסיכויים. בואו נתחיל.
היי, אתם על התמונה הגדולה. פודקאסט על חברות הטק הכי מעניינות בעולם. אני ניר סבתו.
ואני אביעד בן יהודה.
בואו נתחיל.
היי אביעד, מה העניינים?
היי ניר, מה המצב? אתה קרוב אליי הפעם.
כן, אז היום פרק היסטורי של התמונה הגדולה. אנחנו שנינו נמצאים על אדמת ארצות הברית. אמנם די רחוקים, משהו כמו 10 שעות נסיעה, אבל אותו אזור זמן, זה היה טיפה יותר קל לתאם סשן הקלטה.
בדיוק, אז קודם כל אני מקווה שאתה התגברת על הג'טלג שלך, כי אתה היית, נשמעת לי די גמור לפני איזה יומיים.
נורא, תשמע, האמת שזה, הנסיעות הקצרות זה באמת טרגי, כי לוקח לי איזה 3 ימים עד שאני מתאפס, רק הלילה היה לי את הלילה הראשון, שבאמת ישנתי כמו שצריך, והיום בערב אני כבר טס חזר על הארץ, אז כן, זה קצת מבאס.
אוקיי, אז אמרתי לך, יש לי כמה המלצות, אז אחרי הפרק אני אתן לך כמה מרשמים סודיים.
סגור. אוקיי, אז בוא נעשה סדר במה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. יש לנו היום סיפור קאמבק מופלא. אז אנחנו נתחיל בלתאר את ההצלחה הראשונית של סנאפצ'אט. את ההייפ שהיה סביבה בתחילת העשור הקודם, כל הדרך עד ההנפקה ב-2017, ואז נדבר על איך דברים התחילו להשתבש, על המכה האנושה שהיא חטפה, ולמה היה נדמה לנו שהחברה הולכת לעבור דירה לבית הקברות של הרשתות החברתיות, ואז על סיבוב הפרסה, על הקאמבק, איך סנאפ הצליחה לצאת מזה בענק, ולאן היא הולכת מכאן. נכון? זה התוכנית.
אז כמו שאנחנו תמיד עושים, אנחנו נתחיל בסיפור המקור, נכון? ה-Origin Story של סנאפצ'אט. רק נגיד סנאפצ'אט זה האפליקציה, סנאפ זה החברה,
כן.
שהנפיקה מאז. אז בוא נתאר את העלייה ככה המטאורית לתודעה של סנאפצ'אט. אז אנחנו מתחילים את הסיפור שלנו בשנת 2011, בבחור מאוד מאוד צעיר, בן 21, מלוס אנג'לס, בשם אבן שפיגל, או אבן ספיגל, כן? והוא למד בסטנפורד, ויחד עם עוד 2 חברים שלמדו איתו, חברים ללימודים, היה לו רעיון, כן, הוא התעניין מאוד בחיבור ככה בין טכנולוגיה לעיצוב, וההתמחות שלו, כן, זה דיזיין, עיצוב, היה לו רעיון לאיזושהי אפליקציית מסרים בין חברים למסרים רגעיים כאלה, כן, שנעלמים אחרי כמה זמן. אתה שולח הודעה לחבר שלך, וזהו, אחרי כמה זמן, יכול להיות דקות או שעות, זה פשוט נעלם, ומה שהוא גילה, הרעיון שלו זה שהוא אמר, אוקיי, אם אני אאפשר את זה ככה לשלוח מסרים רגעיים בין חברים, אנשים ירגישו אולי יותר פתוח, כן, ירגישו יותר אותנטיים, לחלוק, והם קראו לאפליקציה הזו פיקאבו, כן, כמו שכזה, אתה יודע, להציץ ולברוח כזה, כמו המשחק, מחבואים, ובהמשך הם שינו את השם לסנאפצ'אט. ובהתחלה, כל החברים שלו ממש לא הבינו את הרעיון, כן, אני חושב שהוא מספר שהם קיבלו הרבה ביקורת, אבל הרעיון המקורי מאוד מאוד תפס, נכון? תפס מאוד את הדור הצעיר, בגלל שאמרנו שההודעות פשוט התעיידו, זה הוביל לסוג אחר של תקשורת.
כן, אני חושב שזה מסוג הסטארט-אפים שאתה כאילו יכול לספר את זה למישהו, וזה לגמרי, אתה לא מבין את הערך. כאילו,
רגע, ניר, אתה זוכר את האפליקציית יו?
כן.
זוכר שהיה לזה תקופה שכל מה שהיית שולח, זה נשמע כמו, לי זה נשמע, אתה יודע, אנחנו המבוגרים או הזקנים, הבומרים, אתה יודע, שומעים כזה יו, או אפליקציית סיקרט, ואתה אומר, אוקיי, נחמד, זה פיצ'ר, זה, אתה יודע, זה כזה, זה it's the latest fad כזה, ועוד שנייה זה ייעלם בחיים שלנו.
כן, אבל אתה יודע, אתה אומר, כאילו, איך אני מנסה לשכנע מישהו להשתמש בה, כאילו, מה אני אומר, תשמע, אתה שולח הודעה, ואז היא נעלמת, אז כזה, אוקיי, מה עשינו בזה?
בדיוק. הקטע הוא שזה, את הדור הצעיר זה מאוד מאוד תפס, כי זה היה שינוי די משמעותי הלחץ הזה, אתה יודע, ללייקים, ואתה יודע, כמו שיש לך בפייסבוק ובאינסטגרם, לתגובות ולייקים, פה התקשורת התבססה הרבה יותר בין חברים, כן? יותר כזה צ'אט אישי. זה כן גרר באיזשהו מקום תקשורת יותר אינטימית, נגיד גם שהתקשורת הייתה גם יותר ויזואלית, מבוססת על המצלמה ולא על טקסט, כן? אנשים שלחו אחד לשני סנאפים, הרגעים האלה שנעלמים, שלחו לעצמם תמונות מצחיקות, בין חברים, וזה איזשהו סוג של תקשורת חדשה בעולם של הטלפונים החכמים.
כן, גם אתה יודע, אולי בסוף זה משהו שהיה כזה קצת פחות מתוכנן, קצת יותר חופשי, אנשים יכלו לעשות דברים קצת מטופשים, דברים שהם אולי כזה מפתחים, לא משהו שהיית שולח בוואטסאפ המשפחתי, אבל משהו שהוא כזה סוג של דחקה, ואתה יודע, אין מחיר לזה. זה נעלם, ואף אחד לא זוכר את זה, וזה לא נכנס לספר הפדיחות שלך.
ואחד הדברים השנויים במחלוקת, שסנאפצ'אט התפוצצה בתחילת הדרך שלה, זה שאמרו עליה שהיא סקסטינג אפ, כן? שזה בעיקר אפליקציה להעברת מסרים מיניים, ו... הייתה על זה בהתחלה ביקורת די גדולה, במיוחד, אתה יודע, אנשים מרגישים בטוחים לשלוח דברים שהם לא היו מוכנים לשלוח במסרים שנשארים ויש להם תיעוד והיסטוריה, והיו לזה גם בעיות, אתה יודע, כל מיני, אולי הטרדות ודברים מהסוג הזה.
אז כן, אתה יודע, זה נראה לי אפליקציה שאולי הדמות של איתי תורג'מן בחזרות, הייתה יכולה לעשות בה איזשהו שימוש די טוב.
בדיוק.
אבל כן, זה חלק, סקסטינג היה חלק מהאירוע לגמרי.
אז שנה אחרי השקה, ב-2012, סנאפצ'אט הופכת ללהיט מטורף ברחבי העולם, בעיקר בעולם המערבי. אני חושב שבישראל, איפשהו היא חדרה לתודעה במהלך 2013 או 2014, אני חושב שגם אתה, לא השתמשנו בה, אני חושב שהטרנד הזה של סנאפצ'אט די כבר חלף מעלינו, כי אנחנו כבר היינו די מבוגרים, נכון?
לגמרי, אני חושב שאני הייתי, אתה יודע, וואטסאפ, פייסבוק, לא נכנסתי לסנאפצ'אט.
אז... תוך שנתיים שלוש מהקמה של סנאפצ'אט, היא הצלחה מסחררת, היו לה עשרות מיליוני משתמשים, הם חלקו מאות מיליונים של הרגעים האלה, הסנאפס, גייסה כסף מכל הקרנות המובילות בעולם, ובשיא ההצלחה שלה ב-2013, פייסבוק ניגשת לסנאפ, ומציעה לרכוש אותה ב$3 מיליארד, וחברת סנאפ מסרבת.
כן, עכשיו זה מעניין, כי זו תקופה בחיים של פייסבוק שבה היא רוכשת חברות שהיא מזהה כאיום. אז שנה לפני כן, ב-2012, היא רוכשת את אינסטגרם, ב$1 מיליארד, ב-2014, ב-$22 מיליארד, היא קונה את וואטסאפ. באמצע שם, היא מסתכלת גם על סנאפ, וכשפייסבוק מסתכלת על סנאפצ'אט, היא חושבת שהיא יכולה לעשות אותו דבר שהיא עשתה עם אינסטגרם. זאת אומרת, לקחת את המוצר שעבד טוב, להפיץ אותו פתאום לכל המשתמשים, להביא אותו לסקייל, וסנאפ, לא רצו למכור, ובמקום לנגן לפי החליל של מרק צוקרברג ולשחק יפה, הם החליטו לא, הלכו ראש בראש, ואז קרה לסנאפצ'אט משהו שהוא רגע משברי כמעט בחיים שלה.
אז רק נגיד, דיברנו על העלייה המטאורית של סנאפ, עכשיו נדבר על רגע המשבר אולי הכי גדול שקרה לחברה מאז שהיא הוקמה. לסנאפצ'אט מה שקרה בעצם קורה מאז כמעט לכל אפליקציה חברתית, היא נקלטת בעין של סאורון, כן? או במילים אחרות, היא עולה על הרדאר של מרק צוקרברג, וכשמרק צוקרברג רואה, אפליקציה חברתית שעולה על פורמט חדש, על טרנד חדש, על צורה אחרת בעצם לתקשר, הוא לא מרפא. ושאתה מחבר את האמביציה המטורפת הזו של צוקרברג, יחד עם האקסקיושן של הצוותי מוצר והאנג'ינירינג של פייסבוק, קורה דבר מדהים. כשפייסבוק מבינה שהיא לא יכולה לרכוש את סנאפ, היא מחליטה פשוט להילחם בה, שלהילחם בה אומר להעתיק אותה. וב-2016, פייסבוק משיקה את מה שאנחנו מכירים היום די טוב כסטוריז באינסטגרם, ולמעשה חיכתה את סנאפצ'אט אחד לאחד, כי סנאפצ'אט היו גם את הסנאפים האלה, שאתה שולח בהודעה אישית, אבל בשלב מסוים, סנאפצ'אט שנה, שנתיים לפי דעתי אחרי ההקמה שלה, יצאה עם סטוריז, ופייסבוק פשוט גם קוראת לפיצ'ר אותו דבר, קוראת לו סטוריז, ומה שאתה רואה, זה דבר פשוט מדהים. תוך פחות משנה מאז שפייסבוק יוצאת עם סטוריז באינסטגרם, אתה ממש רואה על הגרף, כן, זה גרף מדהים, שנחלוק אותו אולי אחר כך בשורנוטס, אתה רואה שתוך שנה, סנאפ, מספר היוזרים שלה שחולקים סטוריז מעט, מגיע לפלט, ומספר היוזרים שחולקים ומשתמשים בסטוריז באינסטגרם פשוט עולה בגרף של הוקי סטיק, וזה פשוט מדהים.
זה משהו שהוא באמת מדהים, כי סטוריז, אני חושב שהרבה אנשים חושבים שפייסבוק המציאה, או אינסטגרם המציאה. כאילו, סטוריז זה משהו שיש באינסטגרם. וכשלמעשה זה, תחשוב, זה כאילו זה מכת מוות. סנאפ בא עם איזשהו מוצר. ופתאום באה השחקנית הגדולה, אומרת, תשמע, את הפיצ'ר הכי נחמד שלך, שאתה אוהב אותו, והיוזרים אוהבים אותו, ובגלל זה הם באים אליך, אני פשוט הולכת לחכות. והם עשו את זה מאוד מאוד טוב. סטוריז באינסטגרם זה דבר ענק, וזה חשף לראשונה את הקונספט הזה של סטוריז להמון יוזרים. זאת אומרת, זה לא בהכרח לקח את היוזרים של סנאפצ'אט והעביר אותם לפייסבוק, או לאינסטגרם, זה פשוט הגיע ליוזרים האלה ונתן להם עוד איזשהו כלי שפייסבוק ראתה שהוא עובד במקום אחר טוב.
בדיוק, מה שגאוני זה שזה לא שקהל הליבה של סנאפצ'אט פשוט ראה את פייסבוק יוצאת עם סטוריז והחליט לעזוב אותה. כן, זה היה מיועד לאנשים כמונו, כן, אני את הסטורי הראשון שלי, לא יודע אם אתה יצא לך לעשות סטורי באינסטגרם, מניח שכן, עשינו באינסטגרם, בכלל לא פתחנו סנאפצ'אט, וזה היה המהלך הגאוני הגדול. למנוע מאנשים בכלל לנסות את סנאפצ'אט, ובעצם לקטוע, לקדום את הצמיחה העתידית שלה.
וזה מכניס את סנאפ למקום שהוא די בעייתי. זאת אומרת, משם העסק מתחיל לדעוך, והחברה די בקשיים בשלב הזה.
נכון, ומה שיש לך גם ברקע של המהלך הזה, זה שפתאום סלאבס ואינפלואנסרים התחילו לעזוב את סנאפצ'אט ולעבור לאינסטגרם, בעקבות עיצוב מחדש של האפליקציה שנכשל. זה היה פשוט סיפור די מטורף שהתפוצץ ב-2018, זה קרה. יש לך את קיילי ג'אנר שהיא מהקרדשיאנס, שהיא הייתה משתמשת מאוד מאוד כבדה בסנאפצ'אט. היא פשוט העלתה ציוץ שהיא אומרת בו, היי, מישהו בכלל משתמש עוד בסנאפצ'אט בימים האלה? ובאותו יום המניה של סנאפצ'אט צללה לפי דעתי באיזה 5%. וברקע יש לך גם הרבה פתאום מנהלים בכירים שעזבו, וזה דבר די מוזר. יש לך ב-2017 חברה שמנפיקה, ולפני ההנפקה ואחרי ההנפקה, יש לך שורה של אקזקיוטיבס שפשוט נושרים ומתחלפים, וזה מדאיג.
נכון, עכשיו בוא נסתכל על זה מבחינה אסטרטגית, יש כאן שני קשיים שהם ממש משפיעים לרעה על סנאפצ'אט, הם לא ממש תלויים אחד בשני, כל אחד הוא קשה במקביל. קושי אחד, אתה אומר, ברשת חברתית יש הרבה משקל לנטוורק אפקט, לאפקט הרשת, אז כשרשת צומחת וכולם מצטרפים, אז שם כל השיחות, שם כל ההתרחשות, וזה פועל מאוד לטובתה, היא גדלה מאוד מאוד מהר, כל אחד מפיץ את זה לאחרים, זה דרמטי גם בכיוון השני. זאת אומרת, אם הרשת מתחילה להתרוקן, ויש פחות משתמשים, וכולם עוברים לרשת אחרת, אז גם הירידה היא מאוד מאוד חדה, וזה מה שסנאפצ'אט חובה, היא חובה יעתה מאוד גדולה, ומין סנטימנט כזה שהוא נגדה. הקושי השני, זה שלסנאפצ'אט, קשה מאוד להרוויח כסף מהיוזרים. זאת אומרת, כחברה, באותה תקופה, 2016 עד 18 כזה, בזמן שפייסבוק ואינסטגרם זה מכונות מוניטיזציה משומנות, סנאפצ'אט לא כל כך מצליחה לעשות מוניטיזציה טובה מהלקוחות שלה. והסיבה היא שהפרסום בסנאפצ'אט הוא קצת שונה ממה שאנחנו רגילים, זה לא כמו לפרסם ביוטיוב שיש איזשהו סרטון לפני הסרטון שאתה רוצה לראות, או בפייסבוק שיש איזשהו בנר עם עמוד נחיתה, והמוצרים הם מאוד מאוד פשוטים, כך ש, לא יודע, גלידריה בבאר שבע יכולה לעלות פרסומת לפייסבוק, וזה נורא נורא פשוט, לא צריך לעבוד בזה יותר מדי. בסנאפצ'אט, הגישה שלהם לפרסום היא גישה אחרת לגמרי. הם רוצים שהפרסומות והתוכן המאומן יהיה חלק אינטגרלי מהחוויה של השימוש באפליקציה. אז בסנאפצ'אט יש לך כל מיני פילטרים ועדשות כאלה, וכל מיני אפקטים שאתה יוצר לעצמך, אז מה שהם מציעים למפרסמים זה בואו תייצרו עדשות משלכם, תייצרו אפקטים משלכם, תעשו דברים שהם, זה לא אותם דברים שעשיתם בפייסבוק או ביוטיוב, בואו תשכפלו את זה, תעשו גרסה לסנאפצ'אט והנה לכם, אלא לייצר ממש תוכן פרסומי וכמעט מוצרים כדי לפרסם את עצמכם בסנאפצ'אט, וזה מורכב, והרבה מפרסמים לא מצליחים להסתדר עם זה כל כך.
נכון, וזה קושי אחד של המפרסמים, אני תן קצת עוד רקע לקושי הזה שסנאפ לפחות בתחילת הדרך שלה שמה על המפרסמים, זה כל הסיפור הזה של הטארגטינג. כן, יש לך בפייסבוק ואינסטגרם, יש לך שנים ויתרון שפייסבוק בנתה לאורך השנים, היכולת לטרגט ולהגיע בפינצטה לבן אדם ולעשות מה שאנחנו מכירים היום כפרפורמנס מרקטינג, כן, לבוא, לדקור את הבן אדם הספציפי ולשכנע אותו עכשיו, נגיד, להוריד אפליקציה או לבקר באתר, בסנאפ זה היה קשה. בסנאפ, לפחות בתחילת הדרך, היית יכול לעשות אולי brand awareness, היית יכול להגיע אולי לקהל של צעירים, אבל לא היית יכול להגיע ברמת, אותה רמת מיומנות ואותה רמה של, אתה יודע, לדקור ולטרגט את הבן אדם הספציפי, כמו שיש לך בפייסבוק ואינסטגרם, וכמו שאמרת, זה דבר שנבנה עם הנטוורק אפקט, עם הצמיחה של הרשת, וכשהצמיחה של רשת חברתית, כמו שקרה לסנאפ, נעצרת והיא הופכת לפלט, אז היא פתאום בבעיה מאוד מאוד גדולה. הדבר השני, ואני מסכים איתך לגמרי, זה הפורמט השונה הזה של הפרסומות, קצת לא ידעו לאכול את זה, נכון? כאילו פתאום אתה מקשה על מפרסמים, אתה צריך להתאים פתאום עכשיו את כל המודל שבו הם עובדים, את כל האג'נסיז, וזה היה מאוד מאוד קשה, לפחות בתחילת הדרך.
אז אני חושב שאנחנו מגיעים כזה לרגע שהוא מספרים סיפור שהוא מאוד קשוח עבור סנאפ. כאילו, חברה עם יזם די צעיר, שהיו להם כמה שנים טובות וצמיחה, אבל פתאום כזה הדברים התחילו להשתבש. פייסבוק נכנסת בהם ראש בראש, הצמיחה מעטה, קשה להם להרוויח כסף מהיוזרים. תכלס, זה באמת, זה סיפור קודר, הייתי מצפה שהם יקרסו.
ובוא נגיד עד כמה המצב הוא באמת היה קשה, כן? ב-2017 היא יצאה להנפקה, חברה הנפיקה במחיר של $24 למניה. יום אחרי ההנפקה, המניה קפצה קלות למחיר של $27, אבל מרגע זה, הכל היה פשוט דאונהיל, המניה דשדשה, ומה זה דשדשה? היא פשוט נקטשה על ידי המשקיעים. בדצמבר 2018, השווי של סנאפ כבר נחתך ב-80% מהשיא שלה. כן, הגיע יום למחרת, יום אחרי ההנפקה הגיע לשיא שלה, ומאז פשוט ירדה בעקביות, עד שהגיעה, נחתכה ב-80% מהשיא, וזה פשוט מטורף.
כן, וגם, אתה יודע, גם כל האנליסטים ופרופסור גלווי שידוע בתחזיות שלו, הסנטימנט היה מאוד מאוד שלילי. זה היה נראה כאילו הסיפור פשוט עבוד. זהו, זה נגמר. ואלו היו שנים מאוד מאוד קשות, אבל בשקט בשקט, סנאפצ'אט עובדת על קאמבק, ובעצם עכשיו היא חוזרת חזרה ובענק.
נכון. מאז אוקטובר 2020, אפילו לא מיידית אחרי הקורונה, איפה ששוק ההון עלה, כן, השווי של סנאפ הוא נחתך כל כך חזק, שאפילו עם העליות המטורפות של תחילת הקורונה, רק באוקטובר 2020 היא חצתה את קו ה-$27, אותו קו שאמרנו שזה היה השיא של היום אחרי הנפקה. בעצם יש לך פה 3 שנים עבודות, לכאורה. אבל מאז, משהו מטורף קרה. תוך חצי שנה, 8 חודשים, המניה שלה יותר מכפילה את עצמה. היום סנאפ היא חברה שכמעט שווה $100 מיליארד. ב-2020 היו לה כבר הכנסות של $2.5 מיליארד, בקצבים של צמיחה של מעל 50% שנה אחרי שנה. והיום היא עומדת על 280 מיליון משתמשים יומיים, שחצי מהם פותחים את האפליקציה בערך 30 פעמים ביום.
עכשיו, האמת היא שאתה יודע, לי ולך, אז הסיפור הזה הוא ממש מדהים, כן? כי כאילו, יש כאן את כל הסיבות בעולם לחברה להיכשל, והם איכשהו מצליחים לעשות את הסיבוב הזה, וקצת קשה להקל את זה. זאת אומרת, גם אנחנו, יש לנו הרבה מחשבות ורעיונות, אבל אין סיבה אחת שככה אפשר להצביע עליה ולהגיד, הנה, זה מה שגרם לשינוי. לקאמבק.
נכון, ואנחנו תמיד גם רגילים לראות חברות שמנפיקות, כן, שהן מנפיקות לקראת השיא שלהן. כן, שהכל נראה טוב, שהן במומנטום מאוד מאוד חזק. ופה ממש רגע לפני שסנאפ הנפיקה ב-2017, היה לך את כל הסיפור עם הסטוריז, עם זה שפייסבוק העתיקה אותה. וכולם היו בטוחים שהחברה הזו היא די גמורה, כן, שאין לה סיכוי באמת להפוך לענקית רשת חברתית. ופתאום מגיע פה משהו, סיפור קאמבק די מטורף, שאנחנו חייבים להודות. היה לנו אתגר בלנסות לזקק מה בדיוק גרם לטרנראונד הזה, לשנות, לסובב את הספינה, כי היו לה בעצם את כל הסיבות להמשיך להיכשל, והיו לה את כל הסיבות בעצם למות, נכון?
אז בוא נתחיל ככה לדבר על מה אנחנו חושבים שיכול להסביר את השינוי הזה, ואני חושב שדבר מאוד מאוד מרכזי, זה עבודת המוצר שסנאפצ'אט עשתה. זאת אומרת, הרבה מזה זה המוצר, ואני ואתה, כשאנחנו כל פעם מתכוננים לפרק, אז אנחנו קצת משחקים עם המוצר של החברה שאנחנו בודקים אותה, נכון? אם עשינו פרק על זילו, אז אנחנו משוטטים באינטרנט, ומחפשים כמה דירות ורואים כמה הן שוות, ומנסים למכור, או סקוואר, הזמנת לעצמך את הקורא של סקוואר הביתה, או בפטריון, פתחנו לעצמנו פטריון, וראינו איך אפשר להרכיב את זה. בדרך כלל, רוב המקרים לוקח לנו כמה דקות להבין מה קורה. זאת אומרת, משהו בין 3 ל-10 דקות, אתה כבר מרגיש שפיצחת את המוצר, את הצעת הערך, אתה מבין על מה מדובר. אני בשבוע האחרון בסנאפצ'אט,
הלכת לאיבוד.
הלכתי לאיבוד קצת. זה פשוט, זה באמת מוצר מדהים. בהתחלה אתה כזה עם הפילטרים, משחק עם זה, שמרתי את זה לעצמי, לא שלחתי את זה לאף אחד. ואז אחר כך אני ואתה התחלנו לשלוח לעצמנו הודעות מחופשים עם משקפי שמש וזקן וילדים או זקנים. ואז פתאום אתה קולט שיש עוד עולם אחר לגמרי, חוץ מהמסג'ינג, שאתה קולט, רגע, אולי שם בכלל כל הקטע של סנאפצ'אט, כאילו, זה ממש מוצר מורכב.
נכון, האפליקציה היא באמת מאוד מאוד מורכבת, הרבה יותר מאינסטגרם, הרבה יותר מטיק טוק, שכל מה שאתה עושה זה, אתה יודע, אתה סווייפ אפ, אתה מרים למעלה. אני חושב, התובנה שלי מהשימוש בסנאפצ'אט בשבוע האחרון, היא שאנחנו התרגלנו לסוג מסוים של אפליקציות שהעיצוב בהן הוא מאוד מקובל, כן, יש לך navigation bar ויש לך טאבים, ולסנאפצ'אט יש את זה, אבל יש בה כל מיני זוויות וכל מיני תוכן חבוי כזה, שרק, בוא נגיד, משתמש שהוא סאבי, כן? בן אדם משתמש צעיר שמנוסה ומכיר את כל השטיקים ואת כל הפינות, יודע להגיע אליהם. וזה מאוד מסובך, כן? זה מוצר שהוא לא אינטואיטיבי בהתחלה.
כן, תראה, אז אני פתאום, אתמול קלטתי שיש איזה, שאתה יכול לעשות, להסתכל על מפה ולראות איזה אנשים עושים סנאפס בסביבה שלך, בכל מיני מקומות גיאוגרפית, ואז כזה הלכתי למסעדה שהייתי בה אתמול, וראיתי שאנשים עושים סנאפ מהמסעדה, וזה כזה, העיף לי את הראש.
תשמע, אז בוא נעשה סדר, כי אנחנו כבר פה, אתה יודע, אני חושב שהמאזינים שלנו מרגישים את המורכבות, בוא נעשה סדר ונפרט בדיוק מהי אותה חדשנות מוצרית, שבעצם סנאפצ'אט עבדה עליה לאורך השנים האחרונות, בזמן שכולם חשבו שהיא גמורה, ובזמן שאתה יודע, פייסבוק העתיק על את הסטוריז, על מה סנאפצ'אט עבדה.
כן, כי אנחנו רוצים להגיד, כשפייסבוק העתיקה את הסטוריז, הם לקחו פיצ'ר אחד. הם לקחו משהו אחד שהיה מאוד מאוד מוצלח בסנאפצ'אט, אבל הם לא לקחו את הכל. ואני חושב שמה שמעניין בגישה של סנאפצ'אט זה שהם לא הפסיקו לעבוד על חדשנות מוצרית, ובעצם יצרו עולם, יצרו אפליקציה, שיוזרים שאהבו אותה, זה שסטוריז באינסטגרם ממש לא מחליף את הפונקציונליות של סנאפצ'אט.
בדיוק. אז בוא נתחיל. אז תראה, אז הדבר הראשון זה העדשות, הלנזז, אותן פילטרים ועדשות מצחיקות כאלה שאתה יכול להלביש על פרצופים, וזה משנה לך את הפרצוף ואת הכל, כן, אתה פתאום יכול להפוך אותך לתינוק או אדם זקן. זה אני חושב שכולם די מכירים, אם לא מסנאפצ'אט, מכירים בטח מאינסטגרם ומטיק טוק, זה גיוון, זה טייבל סטייקס. הדבר השני זה נקרא סנאפ מיניז, כן, זה כל מיני משחקים ואתגרים חברתיים כאלה, שהם כמו כזה מיני אפליקציות שמתלבשות על הצ'אט שלך עם חברים. נגיד, זה ללא צורך בהורדה. אתה לא מוריד פה משחק חדש, אתה לא מוריד אפליקציה חדשה. אתה יכול ליזום משחקים ישר מהצ'אט עם חברים, לקנות נגיד כרטיסים לאירועי מוזיקה, אירועי ספורט. יש גם כזה מיניז של אפליקציית Headspace, אם אתה מכיר, כן, של המדיטציה והמיינדפולנס. אז אתה יכול לעשות את זה הכל מתוך סנאפצ'אט. זה מין מיני חנות אפליקציות בתוך סנאפצ'אט, שאתה לא צריך להוריד אפליקציות. הכל נעשה דרך סנאפצ'אט. לי זה מזכיר את ה... נגיד ממש בקצרה, כי זה נושא סופר מורכב שלא נצליח לחסות, אבל זה מזכיר את כל העולם של מיני אפס בוויצ'אט הסינית, כן, כל הפורמט הזה של סופר אפס סינית, שיש לך בעצם אפליקציה אחת, שזה וויצ'אט של טנסנט הסינית, ששם אתה מתחבר לכל מיני אפליקציות קטנות, בעצם יש לך אפליקציה אחת שדרכה אתה מתחבר להמון המון יישומים אחרים.
כן, אני חושב שסנאפצ'אט לגמרי הולכים בכיוון הזה של סופר אפ, שיש בו המון המון דברים, אז חוץ מהמסג'ינג והמשחקים והאפליקציות של הסנאפ מיניז, יש גם כמות די גדולה של פשוט תכני מקור, שאתה יכול לצפות בהם דרך סנאפצ'אט, של בעצם זה הפאבלישרס הגדולים, אולפנים גדולים שמייצרים תוכן באופן ספציפי לסנאפ, והדבר הזה הוא גדול בארצות הברית כמעט כמו נטפליקס, כמעט כמו האפליקציות סטרימינג הגדולות.
כל הדבר הזה נקרא Discover או Snap Originals. אני חייב להגיד לך, יותר מכל פיצ'ר של Snap, זה הדבר שהכי גרם לי להרגיש זקן. כי יש לך פתאום עכשיו תוכניות של ספורט ובידור, שיש להם 10 מיליון צופים לכל פרק, ואתה פשוט מגלה עולם שלם שאנחנו פשוט לא חשופים עליו, ששם צעירים צורכים תוכן, ויש שם המון המון סדרות שרובנו לא מכירים, יש שם סדרות שזוכות ל-20 ואפילו 30 מיליון צפיות בפרק. ראיתי אפילו סטטיסטיקה כחלק מההכנה לפרק, שבמצטבר, אם אתה לוקח את כל התכנים המקוריים שיושבים על סנאפצ'אט, כל התכנים האלה יש להם ריץ' למספר צפיות, שהוא גדול יותר מהצפייה בנטפליקס בארצות הברית, וזה פשוט מטורף.
כן, וזה לא רק זה, יש הם קנו את ביטמוג'י, שזה מייצר אימוג'י שלך, אז אני עשיתי את זה כחלק מההכנה, עשיתי איזשהו אימוג'י לעצמי, ופתאום אני רואה שחלק מהתכנים שאני רואה באפליקציה, זה את עצמי, בכל מיני סיטואציות, ואני כאילו, מה קורה פה? זה פשוט שיגע אותי, כאילו זה, לגמרי הרגשתי זקן, והרגשתי גם שאני כאילו על הגבול של מסוגל להבין את האפליקציה, או שאני עוד שנייה מאבד את זה.
ובאמת שיש עוד מלא פיצ'רים שלא נוכל לדבר על כולם, באמת אמרנו, אפליקציה היא מסובכת לפחות לנו, אבל אני חושב שמה שמעניין לנו זה לדבר רגע על הזווית האסטרטגית, כמו שאמרנו, המון המון פיצ'רים שיוצאים, אבל במקביל זה לא רק פיצ'רים, כי אתה צריך גם להסתכל בהדשה של איך אתה עושה מוניטיזציה על כל הפיצ'רים החדשים האלה, כי הזכרנו, נכון, אמרנו שסנאפ היא חברה שמתחילת הדרך שלה לא עשתה את המוניטיזציה דרך פרסומות באותו אופן בדיוק כמו שפייסבוק עשתה, אז מה שאנחנו רואים שבד בבד עם כל השחרור של הפיצ'רים החדשניים האלה, פתאום גם המפרסמים מתחילים להגיע. כשסנאפ מנפיקה ב-2017, היא לא באה עם התשתית המוכנה הזו של לתת את הכלי הזה למפרסמים, שהוא מה שנקרא ה-self-serve, כן? כשאתה בתור מפרסם יכול להיכנס באיזושהי מערכת ולהכניס בעצמך את הקמפיין, להתחיל אותו, כן? היא עבדה הרבה מאוד שנים עם תמחור שהוא fixed pricing. זאת אומרת שאתה היית סוגר עם מפרסם באופן אינדיבידואלי, אם אתה רוצה עכשיו אני אשלם לך לפי מספר האימפרשנים, לפי מספר הקליקים, וזה היה מאוד מאוד לא יעיל. ואיפשהו החברה התעשתה, איפשהו במהלך 2018-2019, שהיא שחררה את הכלי הזה של self-serve, פתאום המפרסמים מתחילים להקצות תקציבים לקמפיינים בסנאפ, ויש לך עכשיו פתאום אין ספור דרכים לפרסם, נכון? כי יש לך למשל, אני ראיתי עכשיו הדשה במצלמה, אתה יודע, כמו הדשות, הפילטרים האלה, יש לך הדשה של דיסני פלאס, כן? יש עכשיו את הסדרה החדשה שהם הוציאו על לוקי. אז פתאום אתה רואה הדשה שאתה יכול דרך הדשה פתאום להגיע ולנחות בעמוד של דיסני פלאס ולראות את הפרק החדש או לעשות סאבסקריפשן לדיסני פלאס. אז זה דבר אחד.
שזה מגניב, אתה יודע, זה גם קצת מבחינת המפרסמים, וכזה יש בזה משהו שיכול קצת לשבור את ה... קצת ללכת מעבר לסתם פרסומת, כי בסוף... פרסומת בפייסבוק או פרסומת ביוטיוב, היא לא תהיה ויראלית. אתה לא תראה פרסומת בפייסבוק ותעשה שייר וכאילו תשלח את זה לחברים. זה סיכוי מאוד מאוד נמוך. אבל מה שסנאפצ'אט יכולה להציע למפרסמים כאן, זה אומר, בוא תנסה ליצור, תנסה להתחבר למוצר שלי. אם הוא יעבוד, יכול להיות שהוא יהיה ויראלי להלאה. כאילו, יכול להיות שאני אראה את את הלנס האלה, את העדשות של דיסני פלוס, ואני אוהב את זה, ואני אשלח את זה לכל החברים שלי, ותראו איזה יופי. וזה מייצר איזשהו אפסייד למפרסמים בסנאפצ'אט שהוא כמעט לא קיים בפלטפורמות אחרות.
זה בדיוק הנקודה. תשמע, אם בפייסבוק ובאינסטגרם, הפרסומות הם מה שנקרא הם out of content, כן, הם לא קשורות לתוכן של היוזרים, כן, כי מי שבעצם יוצר את התוכן בפייסבוק ובאינסטגרם זה היוזרים, ואז יש לך פרסומות שהן בעצם קוטעות לך את הרצף הזה, כן, אתה גולל בפיד, ואז כל איזה שלושה פוסטים יש לך פרסומת. בסנאפצ'אט, כל הפרסומות הן מוטמעות בתוך החוויה של המוצר, הן מוטמעות לך בתוך התוכן. יש לך פרסומות בתוך הלנזז, כן? בתוך העדשות האלה. יש לך פרסומות בתוך הסדרות המקוריות האלה שדיברנו עליהן. כן? יש לך פרסומות שהן גם בין הסטוריז, כמו באינסטגרם, אבל יש לך פרסומות שהן מרגישות כמו סטוריז, שאתה אפילו לא מבין שאתה רואה פה פרסומת, וזה פשוט כמו סטורי לכל דבר ועניין. אני חושב שזה מעניין, כי מה שזה נתן למפרסמים, זה נתן בעצם עוד כזה אינבנטורי, עוד מלאי כזה חדש של פרסומות, שלא היה קיים בעבר, כן? ואני רוצה לקחת אותך רגע לאחד האתגרים, אני חושב, הכי גדולים של פייסבוק, אם אתה רשת חברתית שמסתמכת על פרסומות, יש לך כמה דרייברים, נכון? יש לך כמה מנועים להגדיל הכנסות. אתה יכול להגיע ליוזרים חדשים, נכון? זה הצמיחה בעצם במספר המשתמשים שכל אחד רוצה. אתה יכול להגביר את ה-time on device, את ה-engagement, אתה יכול להגדיל את הזמן שמשתמש נמצא על האפליקציה שלך. הדבר השלישי זה אתה יכול להגביר את ה-frequency, את התדירות שבה משתמשים רואים מודעות, רואים פרסומות. עכשיו זה מאוד, יש איזון מאוד רגיש, נכון? כי אתה לא רוצה לפגום בחוויית המשתמש, אז תמיד יש trade-off, יש איזון בין כמה פרסומות אתה מראה, נגיד פרסומת אחת על שלושה פוסטים, או פרסומת אחת על שני פוסטים, לבין ה-engagement, כי אז אנשים פשוט יברחו לך מהאפליקציה, נכון? אני חושב שמה שסנאפצ'אט פתאום עושה, היא א', הופכת את החוויה של פרסומות להרבה פחות מעצבנת, כי היא משולבת במוצר, ופתאום יש לך supply, יש לך מלאי שלם של פרסומות, שלא היה נגיש למפרסמים, ובעצם הבעיה של פייסבוק, סנאפ באה מהכיוון השני ואומרת, רגע, יש לי עכשיו פה הרבה יותר אינבנטורי של מודעות, שאני יכולה להציע למפרסמים.
נכון, אז מה שאנחנו אומרים בעצם, אם אני לוקח אותנו כאילו, טיפה אחורה, עושה זום אאוט, מסתכל על התמונה הגדולה, אומרים, סנאפצ'אט הייתה במקום מאוד מאוד בעייתי לפני כמה שנים. והיא עשתה שני דברים בו זמנית שעזרו לה לצאת מהנקודה הקשה הזו. וזה הרבה מאוד השקעה במוצר, ויצירת מגוון של חוויות משונות, שבעיקר מדברות לקהל הצעיר, שהוא קצת יותר פתוח לדברים האלה, ובתוך כל המגוון הזה, בתוך כל הסוגים השונים של הפיצ'רים, בתוך כל אחד מהם היא גם בנתה את הכלים למפרסמים, להכניס עוד ועוד פרסומות שהן יותר טבעיות, שיותר זורמות, ויש להן פוטנציאליות ויראליות, וביחד, סנאפצ'אט הצליחה ליצור משהו שהוא עבד מאוד מאוד טוב. התחיל למשוך עוד ועוד ועוד צעירים, ואני חושב ששני הדברים האלה, החדשנות המוצרית והשילוב של הפרסומות והמוניטיזציה, בעצם מתדלק את הצמיחה עכשיו של, של סנאפצ'אט כחברה.
נכון, יש לך קהל הליבה הזה של הג'ן זי, זה פשוט קהל שהוא, א', הוא אינגייג'ד בטירוף, והם פשוט התרגלו גם לתקשר אחד עם השני באמצעות המצלמה. זה כבר לא אותה תקשורת של, אתה יודע, מבוססת טקסט, והיא לוקחת המון המון זמן, זה פתאום, אתה יודע, אני ואתה רק משתמשים באפליקציה שבוע אחד, וכבר, אתה יודע, פתאום אנחנו מוצאים דרכים, א', יותר מהירות, ב', יותר מצחיקות ויותר כזה יצירתיות לתקשר אחד עם השני. לא שעכשיו נעביר את כל התקשורת שלנו לסנאפצ'אט, בוא לא נגזים, אבל אתה רק יכול לדמיין איך, למשל, האחיינית שלי, שהיא בת 12, או בכלל, כל הקהל הזה שהוא בגילאים 13 עד 30 כזה, כמה הם engage וכמה הם בסופו של דבר שווים המון למפרסמים. יש נתון, אני חושב שסנאפ די מתגעה בו, זה שהיא אומרת שבארצות הברית, כן, לא יתר העולם שם, פייסבוק היא מאוד חזקה, כן, פייסבוק היא חזקה ב-emerging market וכל השוק שהוא מחוץ לארצות הברית, אבל בתוך צפון אמריקה, הקהל הצעיר בסנאפצ'אט משתמש בה הרבה יותר מאשר אינסטגרם או פייסבוק, שזה נתון באמת באמת משמעותי.
עכשיו, בתוך כל הדבר הזה, אני חושב שיש גם איזשהו חיסרון, כי המיקוד הזה בצעירים הוא טוב עד לרמה מסוימת. זאת אומרת, אני ואתה מתכתבים בסנאפצ'אט ודי שולחים לעצמנו בדיחות, אבל זה לא באמת יכול להחליף את הוואטסאפ או את המקום שבו אנחנו נעלים שיחות רציניות. זה דבר שהוא, אני ממש לקח לי קצת זמן, אבל כל הודעה ששלחתי לך, פתאום קלטתי שהיא נעלמת אחרי שאתה רואה אותה, וזה לא צורה שבה מבוגרים יכולים לתקשר. אני בוואטסאפ כל הזמן חוזר להודעות ששלחנו, ובודקים היסטוריה ומגיבים, ובסוף, לאנשים שכבר באיזשהו גיל, קצת נמאס להם לשלוח תמונות שלהם, מחופשים לכלב או שמטפס עליהם עכביש או עם זקן, ובאיזשהו שלב צריך אפליקציה קצת יותר רצינית כדי לנהל בה את התקשורת שלך עם בני אדם, ואני חושב שזה אולי קצת איזשהו חיסרון, או משהו שהוא אולי הוא די יגביל את הצמיחה של סנאפצ'אט בעתיד, כי בסוף זה רק לצעירים.
תשמע, זו השאלה המרכזית, כי נכון, יש לך קהל צעיר ויש לך הרבה פוטנציאל שסנאפ עדיין לא הגיע אליו, כן, קהל צעיר שהוא מחוץ ל, בוא נגיד, לשווקים המערביים, אבל מה קורה עם אותו קהל צעיר שהוא מסיים את הקולג', שהוא מתחתן, שהוא מביא ילדים, האם בסופו של דבר הקהל הזה ימשיך לתקשר, כמו שהוא התרגל עד עכשיו, ימשיך לתקשר באמצעות הסנאפס או הסטוריז בסנאפצ'אט, או שפשוט הוא יעזוב לאפליקציות אחרות. אני חושב שזה אחד האתגרים הכי משמעותיים לאפליקציה כמו סנאפצ'אט, זה איך להפוך רלוונטית, איך לדבר, להמשיך להיות, אתה יודע, הפלייפול, השטותית הזאת, המצחיקה הזאת, אבל גם לדבר בשפה של קהל שהוא בוגר יותר. ובסוף זה גם אתגר, אתה יודע, זה מול מפרסמים ומשקיעים, כי תראה, בסופו של דבר, אתה לא צריך להסביר למשקיע או למפרסם מה זה פייסבוק, או מה זה אינסטגרם, או איך נראית פרסומת באינסטגרם. כולם יודעים מה זה. אמא שלי יודעת מה זה פייסבוק, אני חושב גם אמא שלך, כן, כאילו, כולנו מכירים את זה. ולהסביר את סנאפצ'אט זה מאוד מאוד קשה. וזה, אני חושב שגם היה אתגר של החברה לספר את הסיפור שלה, כשהיא הפכה לחברה ציבורית, להסביר מה היא, מי היא, מה החזון שלה, כן, כי הרבה ראו בה כצעצוע כזה.
אז כן, אבל בוא נשים את התרחיש הפסימי הזה בצד רגע. סנאפ בסוף עשה איזשהו קאמבק, אבל יכול להיות שהיא רק בתחילת הדרך. בוא ננסה להסתכל רגע על העתיד שלה. ויש כאן כמה דברים שיכולים לקרות. אחד הדברים המרכזיים הוא הצמיחה הגלובלית שלה. רוב היוזרים, רוב המוניטיזציה של סנאפצ'אט היום, היא בעיקר בארצות הברית, בעיקר בקרב צעירים בארצות הברית. ואני חושב שמה שאנחנו מתחילים לראות בחודשים האחרונים, זה שברסט אוף דה וורלד יש עלייה די גדולה במספר המשתמשים. אם זה ימשיך, ואם גם נראה נניח בישראל פתאום, ובשאר העולם, יוזרים שחוזרים ומתחילים להשתמש בסנאפצ'אט, זה יכול להיות מנוע צמיחה די גדול עבורה, למרות שיש גם את טיק טוק ברקע, אז אני לא יודע אם הצעירים פתאום יעברו מטיק טוק לסנאפצ'אט, זה, לא יודע, זה שאלה.
נכון, וגם טיק טוק, צריך להגיד, היא גם מאיימת על סנאפ גם בגרש הביתי שלה בארצות הברית, כן, היא קצת מצמצמת את הפער, אבל כמו שאמרנו, יש לסנאפ קהל שהוא מאוד ככה נאמן, אז באמת השאלה היא לא איך היא ממשיכה להגן על הקהל הזה, אלא איך היא פונה איך היא פונה לקהל צעירים, שכמו שאמרת, הוא לא בשווקים המערביים של מערב אירופה, ארצות הברית, אלא אתה יודע, הודו, מקסיקו, ברזיל ואפילו ישראל.
נכון, ואני חושב שהדבר השני זה, ושם זה ממש עוד נעלם, זה לשאול את עצמנו מה החדשנות המוצרית שסנאפ עוד תגיע איתה בשנים הקרובות, כי די ברור שהם, החבר'ה האלה הם יצירתיים, הם עובדים חזק, כל הזמן כאילו משיקים דברים חדשים, וזו שאלה מה יהיה הדבר הבא שהם יבואו איתו.
זה האמת שהחזון של סנאפ לעתיד הוא די מטורף, מאוד מאוד שאפתני. מה שהיא חולמת עליו, החזון שהיא מציגה בשנים האחרונות לעולם, הוא לעבור מחברה שהיא, כמו, אתה יודע, כמו שתופסים אותה, כחברה שהיא camera company, חברה שהיא מצחיקה ויש לה פילטרים ועדשות, בעצם לחברה הראשונה שמצליחה לפצח את האתגר הזה של AR, של augmented reality. ומה שזה אומר זה שסנאפ בעצם היא אומרת, אני מתכננת לקחת את כל הפילטרים, את כל העדשות האלה של המציאות הרבודה, כן, של כל השכבה הדיגיטלית הזו שבנויה על העולם, אני מתכננת לקחת אותה, בעצם להעביר אותה מהטלפון, מהמצלמה של הטלפון, שזה בעצם המוצר של סנאפצ'אט היום, לעיניים של המשתמשים, לעיניים שלנו. ומה שהיא עושה היא, בכנס המפתחים, כנס השותפים האחרון שלה, של סנאפ, היא הודיעה על מוצר חדש, על מוצר חומרה בעצם הראשון בהיסטוריה שלה, בעצם משקפי AR, שמאפשרים לחוות את המציאות בהמון צורות מגניבות, כן? הממשק הוא אותו ממשק של סנאפצ'אט, רק שבמקום בטלפון הוא עכשיו אצלך בעיניים, והשימוש הוא בערך פחות אותו שימוש, אתה יכול לשלוח איזשהו סנאפ, כשאתה רואה אותו בעיניים, אתה יכול לשלוח אותו דרך המשקפיים לחבר, רק נגיד שכל הדבר הזה הוא כרגע עדיין בפיתוח, שום דבר מזה עדיין לא commercial ולא לא מוכן עדיין לשימוש לקהל הרחב, אבל יש לזה פוטנציאל עסקי מטורף אם זה יצליח, נכון?
ברור, ומה שאני אוהב זה, אתה יודע, שזה באיזשהו מקום חוזר לליבה המוצרית של סנאפ. זאת אומרת, אומרים, מה שאנחנו בעיקר יודעים לעשות זה ליצור חוויות ויזואליות מגניבות, ועכשיו הם מותחים את זה לחומרה חדשה, זאת אומרת, מהטלפון למשקפיים. אם זה יצליח, זה, אתה יודע, זה כמו איזה פרק של מראה שחורה, יכולים להיות המון דברים מטורפים, מגניבים, סופר אינגייג'ינג, שגם אפשר לעשות להם מוניטיזציה, שמשלבים את המשקפיים ואת הפילטרים, את העדשות, שסנאפ יודעים לשלב בדברים האלה. אז אני חושב שהפוטנציאל הוא ענק.
תחשוב שאתה, אתה יודע, אתה עובר ליד איזה חנות, ופתאום רואה הצעות ומבצעים, או פתאום אתה רואה איך נראה הלבוש עליך, כן, עם המכשיר הזה, איך נראה האיפור או התכשיט, הכל בצורה דיגיטלית, הכל שכבה כזה שהיא אוברלי על העולם המציאותי, בעצם החיבור בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי, ויש לזה גם היבט חברתי חזק, וגם היבט מוניטיזציה חזק של קומרס, וכל הדבר הזה הוא בנוי כפלטפורמה, כי היא בעצם סנאפ פותחת את החוויה הזו למפתחים, שיכולים לפתח חוויות חדשות, שזה כמו פילטרים שיש היום בסנאפצ'אט, אז מפתחים יוכלו בעתיד ליצור חוויות חדשות ב-AR, ותראה, זה נשמע היום, כמו שאתה אומר, פרק של מראה שחורה, סופר דמיוני, אתה יודע, זה כזה, אפשר לפתור את זה בקטע של, עוד חלום שעוד איזה חברה בקליפורניה מוכרת לנו, אבל תשמע, כבר היום יש לך 70% מה-280 מיליון היוזרים שמשתמשים בפיצ'רים האלה של AR, וזה יתרון משמעותי שיש לסנאפצ'אט על פני חברות אחרות שמנסות לפצח בדיוק את אותו אתגר, ורק נזכיר בקצרה, כולן בעניין, כן? פייסבוק ואפל וגוגל ומייקרוסופט, כולן בונות חזון שהוא סביב AR, VR, כן? וסנאפ בא לקרב הזה שהיא מוכנה, צריך להגיד.
טוב, אז תשמע, אם זה יצליח, זה כנראה יהיה הסיפור הקאמבק המדהים ביותר שלנו יצא לסקר בתמונה הגדולה. בהזדמנות הזו אנחנו נשמח להודות ל-12 הפטרונים שלנו, שבכל חודש תומכים בנו ועוזרים לפודקאסט הזה לקרות.
ייי, תודה.
אתם אלופים ואנחנו ממש ממש מעריכים את זה. הפרק הבא שלנו יהיה פרק סוף העונה. אנחנו מתכננים פרק מטורף ומשוגע ומדהים, שהעלילה שלו כתובה כבר לפני חודשיים, אז בהחלט יהיה שווה לעקוב. אם עוד לא נרשמתם לפודקאסט, זו הזדמנות מצוינת להירשם כדי שלא תפספסו את העדכון, ונתראה בפרק הבא.
נתראה בפרק הבא. ביי.